נעריצך ונקדישך. כן, אנחנו קוראים פה את הקדושה בנוסח המופיע כאן בעולת ראייה, קדושה של מוסף. כן, כזכור אין כתר אצל בנוסח אשכנז, החסידים כן הכניסו את זה. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, אצל הספרדים הוסיפו כנועם סוד, המקדישים שמך בקודש. אז מה המשמעות של המשפט הזה? כלומר, באופן כללי, אנחנו אומרים קדושה, כמו שהמלאכים אומרים קדושה. במקרה הספציפי הזה, השרפים. כן? יש לנו בספר ישעיהו תיאור מעניין, בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, ושתיים יכסה פניו, ושתיים יכסה רגליו, ושתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אם כן, ראה ישעיהו הנביא את השרפים אומרים קדוש. לעומת זה, האופנים שמופיעים בספר יחזקאל אומרים ברוך כבוד השם ממקומו. זאת אומרת שהשקפת העולם של השרפים והשקפת העולם של האופנים לכאורה הן השקפות סותרות. האחד אומר, אלה אומרים קדוש ואלה אומרים ברוך. ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך, זה אנחנו אומרים. כלומר, בני אדם מסוגלים לאחד שתי תפיסות שאצל השרפים והאופנים נפרדות זו מזו. קדוש, רחוק. ברוך, קרוב. אם תרצו מילים יותר פשוטות מרחוק וקרוב, נאמר טרנסנדנטי ואמננטי. זה יותר קל להבין. עכשיו זה פשוט. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת לקדושה בכלל, בואו נראה מה אומר הרב. הכוונה היא, כלומר, אני צריך לכוון אל מגמת הקדושה בפנימיותה, שהיא הסוד של השיח הקדוש הזה. שאף על פי שאין שום מלאך ושרף יכול להקדיש את עצמותו, יתברך, משום דלת מחשבה תפיסה בכלל, כלומר, אי אפשר כלל לתפוס את האלוהות, זה משפט לקוח מתיקוני זוהר בהקדמה של פתיחת אליהו. מכל מקום, הסוד הפנימי של הקידוש של השם הוא הערצת העצם. אלא שאינו מושג לנו. ואין אפשר לשום נברא להגותו אפילו במחשבה מרוב העלמו. ומכל מקום, הרצון הפנימי הוא קשור בקדושת העצם. דקוצ'ה בריחו הפלגב דלת מחשבה תפיסה ב, אבל רעולתה דליבה איהו תפיס. כלומר, המחשבה אינה תופסת את האלוהות, אבל רעולתה דליבה, שזה לא כך ברור מה זה, רצון הלב, כן תופס. או כמו שכתוב בספר משלי, נודע בשערים בעלה. אומרים חז"ל, מה זה נודע בשערים? כל חד וחד לפום מה דמשער בליבה. לפי השערת הלב. נקרא לזה בעברית אינטואיציה. כלומר, יש איזשהו קשר אינטואיטיבי אל האלוהות, למרות שאי אפשר לנסח אותו באופן שכלי. וכאן זה בעצם עונה על שאלה כללית שאפשר לשאול. איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר לדבר? זה השאלה. זה כמעט אוקסימרון, המשפט הזה. איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר לדבר? נכון, זאת השאלה, איך זה אפשרי? איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר לדבר? יש תשובה לשאלה הזאת. התשובה היא, בגלל שאף על פי שאי אפשר לדבר, לא, זה לא מה שהתכוונתי לומר. כן, אבל זה לא מה שאני התכוונתי לומר. כן, אז אני חוזר שוב למשפט שהתכוונתי, שניסיתי להתחיל לומר אותו, שאף על פי שאי אפשר לדבר, אבל אנחנו באים משם. אז כיוון שאנחנו באים משם, אז יש חותם, איזה רושם של מה שאנחנו באים ממנו, שטבוע בתוכנו, והוא מאפשר לנו לדבר, אף על פי שאי אפשר לדבר.
מה
כשאנחנו
באים משם? הוא הוציא אותנו?
הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, מצד מקור חיותנו, אנחנו, המקור החיות שלנו איננו בתוך עצמנו, אלא מחוץ לנו. וזה מה שמותיר בתוכנו איזשהו זיכרון. כמעשה המפורסם ביום השני. ביום השני, בתוך מייסה פונזיין בטלרס. נכון? המייסה פונזיין בטלרס. מה? אתם לא יודעים יידיש? אתם לא יודעים יידיש? המייסה פון זיין בטלרס. זיין זה לא ארבעה. זה לא ארבעה. אמרת בארבעה, זה לא נכון. שבעה. נכון. מעשה בשבעה קבצנים. כן? מעשה בשבעה קבצנים, מה יוסף ונזיין בטלר, זאת אומרת רבי נחמן ברסלב. זה סיפור ארוך מאוד, שהוא מחולק לסיפור, בתוך סיפור, בתוך סיפור. כלומר, יש מה שיחידות מולקולריות של סיפור, בתוך הסיפור, שבתוך הסיפור. אז בתוך הסיפור יש מה שקרה ביום השני. ביום השני של השבע ברכות, של היתום והיתומה, שנמצאו ביער ביום הבריחה הגדולה. כן? ואז ביום השני, החתן והכלה אומרים, אוה, הלוואי, והיה מגיע אלינו הקבצן השני. ואז פתאום היא מופיעה, הקבצן השני. והוא מתחיל לספר להם כל מיני סיפורים. בין היתר הוא מספר שיש לו זיכרון פנומנלי, שאין כמוהו זיכרון בעולם. והראיה, אומר הבטלר השני, יש לי הוכחה שאני עם זיכרון שאין כמוהו. שהרי יש לי על זה עדות מהנשר הגדול. מה זאת אומרת הנשר הגדול? שכאשר היינו בספינה, והייתה שערה בים, והספינה נשברה, ואני הייתי שם בספינה, והיינו כמה אנשים שניצלו, והגענו אל האי. ובאי היה מגדל. ועלינו בראש המגדל. ואז הגיע הנשר הגדול אל המגדל. וכדי שנעביר את הזמן, הציע לנו לעשות תחרות. ואז עשינו תחרות זיכרון. והיה שם כל מיני אנשים, זקנים וצעירים, והזקן שבכולם, שנראה הכי זקן, הוא זה שהתבקש לדבר על הזיכרון הקדום ביותר שיש לו. והוא אמר, אני זוכר איך כתפו את הפרי מן העץ. ואז כולם התפעלו מאוד על הזיכרון, אמרו, זה זיכרון. וגם היה שם הנשר הגדול, היה השופט. הוא אמר, כן, באמת, זה זיכרון. אחר כך הגיע אדם, אחד שפחות, נראה פחות זקן ממנו, והוא אמר, אני זוכר יותר. אני זוכר כשהפרי היה על העץ. וכולם התפלאו, איך זה שאף על פי שהוא צעיר יותר מן הזקן הקודם, הוא זוכר יותר ממה שזכר הקודם. השלישי, שנראה יותר צעיר, אמר, זה זיכרון זה? אני זוכר כשהנר היה דלוק. וואו. והרביעי אמר, ואני זוכר כששמו את הגרעין באדמה. וככה וזה וכו'. ואחד זוכר כל מיני דברים. וגם אני הייתי שם, אומר הבטלר, והייתי אז ינוקה שרק נולד. ואמרתי, ואני זוכר שום דבר. ואז אמר הנשר הגדול, הוא זוכר יותר מכולם. כי מה זה כשקטפו את הפרי מן העץ? אדם זוכר כשחתכו את חבל הטבור שלו. כשהיה מחובר, זה עדיין שעדיין מחובר לחבל הטבור. נר דלוק, חז"ל אומרים מה זה? זה ההיריון, שנר דלוק על ראשו. כשהוא זוכר כשהוא היה עובר. מי שזוכר את הגרעין ששמו באדמה, זוכר את ההפריה. וכו' וכו', עד אתה, בטלר השני, אתה זוכר את הכלום, אתה זוכר שלא היית. וזה הזיכרון הגדול, ואני מברך אתכם ביום חתונתכם, שיהיה לכם זיכרון כמוני, ותהיה השמחה הגדולה מאוד. ואז הגיע היום השלישי עם הבטלר השלישי, אבל זה לא הנושא. כל זה ברבי נחמן מברסלב. אני כמובן קיצרתי, כנ"ל, בחינת קיצור, כנ"ל. עכשיו, מה זה אומר? אנחנו יכולים לזכור דבר שאנחנו לא תמיד שמים לב אליו. אנחנו צריכים לזכור שפעם לא היינו. כן? לא כל אחד זוכר. רוב בני אדם מתהלכים בעולם מתוך תחושה שהם תמיד היו פה והם תמיד יהיו פה. זה הגאווה. אבל בתוכנו חתום היסוד הזה שבאנו מן העין. ומי שזוכר את זה יכול לדבר על מה שאי אפשר לדבר. זאת אומרת שאף על פי שאי אפשר לדבר, אבל בכל זאת מדברים. אתה רואה? לא, עשיתי לך ג'סטה, זה הכל. טוב, הלאה. אז בואו נחזור עכשיו לדברי הרב. כן? כל מה שאמרתי עכשיו זה כתוב בשפה אחרת פה ברב. הכוונה היא, אני חוזר מהמשפט הראשון, הכוונה היא אל מגמת הקדושה בפנימיותה, שהיא הסוד של השיח הקדוש הזה, שאף על פי שאין שום מלאך ושרף יכול להקדיש את עצמותו יתברך, משום דלת מחשבה תפיסה בכלל. מכל מקום, הסוד הפנימי של הקידוש של השם הוא הערצת העצם, אלא שאינו מושג לנו ואין אפשר לשום נברא להגותו אפילו במחשבה מרוב העלמו, ומכל מקום, הרצון הפנימי הוא קשור בקדושת העצם. דקודשה בריחו, אף על גב דלת מחשבה תפיסה בלה, תפיסה בלה, אבל ראותה דליבה איהו תפיס. כלומר, יש השתוקקות אל מעבר ליכולת ההשגה. כלומר, זה צימאון מטאפיזי. שהדבר הזה, אני לא יודע מתי הרב כתב את הפסקה הזאת, אבל יש התכתבות של הרב בספר מאמרי ראייה, המאמר האחרון נדמה לי, נקרא על מלחמות השם, על דעת השם ומלחמות השם. זה מכתב ארוך שבו הרב דן על בשני דברים, על דעת השם ועל מלחמות השם. העמוד הראשון דן על דעת השם, השואל כנראה שאל את הרב קוק, כלומר, כתב דברים על דברי הרב קוק, שהרב קוק אומר שהם לא מדויקים. המתכתב עם הרב, שאינני יודע מי היה, אומר שהרב במאמר דעת אלוהים אשר לו, שבספר יקווה הצוד, שהרב בדעת אלוהים אומר שהיחס שלנו אל האלוהות היא אל האידיאלים המושפעים מן האלוהות ולא אל עצמותו. כן? אל דרכיו ולא אליו. אז הרב הוא אומר, לא הבנת את כוונתי. לא התכוונתי שאפשר להחסיר מהתודעה האמונית את היסוד של העצם האלוהי. כי אז אנחנו מחסירים את השורש מן הכל. אלא שבהשגה אנחנו משיגים רק את האידיאלים, זה נכון. אבל ההשתוקקות הפנימית זה אל השם. כן? כלומר, אני משתוקק אל העצם האלוהי, אף על פי שאין לי השגה בו. שאין לי השגה בו. בסדר? טוב, הלאה. אז איפה היינו? כן. הסוד הפנימי של החפץ וההשתוקקות של הקדושה הוא עול... ראה, אני מבין, יש לך את הספר מול העיניים או לא? אבל אתה רואה שאתה לא שומע טוב, בגלל שאין לך הספר. אין לך הספר, נכון? בעיה, מה נעשה? אתה יודע שכשלומדים בספר, אם ללומד יש הספר, הוא מבין פי חמש מאשר אם אין לו הספר. זהו, זה נתון שאני למדתי אותו מהניסיון. טוב, נחזור. הסוד הפנימי של החפץ וההשתוקקות של הקדושה, הוא עולה עד העצם. אלא שלא בכל זמן אפשר לבטא חפץ נערץ כזה. כלומר, אם כל אדם יתהלך כל היום וידבר על העצם האלוהי, זה יהיה זילותה. אפילו בצורה נעלמת, והוכשרה לזה שעת המוסף. בימים המקודשים של שבתות וימים טובים, ובימי החול אין אומרים, אלא כפי המדרגה הנגלית, שהיא קדושת השם. כן? נקדש את שמך. אבל פה זה נקדישך ונעריצך, או נקדישך ונעריצך, בלי המילה שם. כלומר, בימות החול אנחנו מדברים על שמו. במוסף אנחנו מדברים עליו. זה הזמן לבטא את ההשתוקקות הזאת. כן. וגם בשבת ויום טוב, מקדימים בשחרית את המידה הנגלית. הרי נקדש את שמך, אומרים בשחרית. רק במוסף אומרים נקדישך. כדי להתקשר על ידה, כלומר להיות מוכשר על ידה, לבוא למדרגה הפנימית שהוא הסוד של השיח. כלומר, השיח בעצמו בגילויו, הוא קידוש השם המקדישים שמך בקודש. והסוד שלו הוא קידוש העצם נעריצך ונקדישך. כן? אז שימו לב איך שהוא חוזר פה על המשפט. נקדישך ונעריצך כסוד שיח שרפי קודש. המקדישים שמך בקודש. הם באופן גלוי מקדישים רק את שמך. אבל ההשתוקקות, הערצה, זה אליך. בסדר? ועיין בסידור הגרא שכתב שם דקדושת כתר היא למעלה מעולם הזה, אלא על ידי שאנו אומרים קדושת נעריצך מורים למעלה קדושת כתר ייתנו לך. כן, הגרא צריך לתרץ מדוע בנוסח אשכנז לא אומרים קדושת כתר. הרי קיימת, הרי כתב על זה קדושת כתר. אז אומר הגאון, כתר אנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאנחנו אומרים נקדישך, אז למעלה אומרים כתר. ככה זה, ככה הוא אומר, נכון? אז זה מה שהוא אומר. ועיין בסידור הגרא, שכתב שם, דקדושת כתר היא למעלה מעולם הזה, אלא על ידי שאנו אומרים קדושת נעריצך, מעוררים למעלה, קדושת כתר יתנו לך. והיינו, שקדושת כתר הוא עצם הסוד של השיח. ואנחנו שנקדישו יתברך כסוד שיח. בכף הדמיון. מפני שאין עולם הזה מוכשר לגילוי עצם הסוד, רק על ידי שאנו מקדישים אותו יתברך שמו. כסוד השיח בכף הדמיון מתפשטת למעלה. וכן נתגלה לעתיד לבוא עצם קדושת הסוד, שזהו עניין קדושת כתר עינו לך. עכשיו אי אפשר להימלט מן המחשבה שמדובר פה במחלוקת חסידים ומתנגדים. שהחסידים מדברים על האלוהות חופשי, והמתנגדים אומרים, תיזהרו, אתם תהיו עובדי עבודה זרה. הביטוי למשל, לתתר פנוי מיני, שמקורו בזוהר, היה מורגל בפי החסידים, והמתנגדים אמרו, מה פתאום, אתם עובדים עץ ואבן. אז זה בעצם בא לידי ביטוי גם בשינוי בנוסח של התפילה. הרב קוק בצעירותו, היה מתגנב בשבתות למניין החסידים כדי לשמוע קדושת כתר. אמר הרב צבי יהודה לרב הדרי זכרונו לברכה, בואו ראה מה זה יצר הרע של תלמיד חכם, שהולך ושומע קדושת כתר אצל החסידים. אני לא יודע, לא יודע מה הוא עשה שם. זה לא מצוטט. כן, אתה יודע שהרי החסידים המתנגדים רבו שנים, האם להגיד ויצמח פורקנה ויקרא משיחי או לא. מספרים שאחד המתנגדים היה חזן במניין של חסידים, ואמר ויצמח פורקנה ויקרא משיחי. אמרו לו, איך עשית את זה? הוא אמר, אל תדאגו, אני התכוונתי, כשאמרתי את זה, התכוונתי שלא יצמח פורקנה ולא יקרא משיחי. כן. טוב.
אני ראיתי דברים, יש בעיניים.
מה ראית בעיניים? טוב. זה לא מדויק. אני אחזור על השאלה שלך כאילו כולם שמעו. אתה אומר שהארי אומר שהתפילה היותר נכונה היא של הספרדים. אני מוכרח לומר שלא היה ולא נברא, והארי מעולם לא אמר את זה. ואני אסביר למה אני אומר את זה. בספר שער הכוונות, שהוא מביא דברי הארי על התפילות, כתוב שם שיש 12 שערים ברקיע, כנגד 12 נוסחים, ולכן כל אדם שאינו מתפלל לפי נוסח אבותיו, ספק אם תפילתו תתקבל, כי הוא צריך לעבור דרך השער שלו. עד כאן דברי הארי ולא יותר. הדברים האלה מובאים כלשונם בספר עבודת הקודש למרן אחידה. ושם יש תוספת. ונוסח הספרדים עובר דרך 12 השערים, סוגריים האריזל. אבל אפשר להבין משהו. המשפט הזה סותר את דברי הארי, שאמר שלכל אחד יש שער משלו. ולכן צריך לומר שהמשפט הזה הוא תוספת שמישהו הכניס, ובסוגריים נכתב האריזל, ולא שמו לב שבעצם זה ראוי לאמר על החלק הראשון ולא על החלק השני. ולכן בטעות חושבים שהארי אומר שנוסח הספרדים עובר דרך 12 השערים, מה שלא היה ולא נברא כמובן, מה שהיה להוכיח. טוב, זה, אז כל אחד יעשה איך שהוא רוצה. טוב, אבל אני אומר, כשאומרים שהארי אמר, זה לא נכון. הייתי אומר אפילו יותר מזה, הארי אמר הפוך. טוב. הארי התפלל עם הספרדים, זה נכון. זה נכון. אבל בימים נוראים הוא היה מתפלל עם האשכנזים. נכון? כלומר שהפיוטים של הקליר מכוונים לסוד, ולא פיוטי רבי יהודה הלוי ורבי שמעון בן גבירול. טוב. אגב, האריזל היה אומר סליחות עם הספרדים כל חודש אלול. כן. אגב, אמו של הארי הייתה ספרדיה, כן, משפחת פרנסס. כן. אנחנו ממשיכים בעמוד קוף למד ח' במהדורה הישנה, שהוא עמוד קוף פזיין במהדורה החדשה. בסדר? קוף למד ח' במהדורה הישנה, שהוא עמוד קוף פזיין במהדורה החדשה. אז תתענג על השם וירכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך. זה פסוק שאנחנו מביאים אותו בקידוש של שבת בבוקר. כן? אז תתענג על השם. הזוהר אומר על השם, כלומר שמדרגת שבת היא מעל מידת התפארת שנקראת י' כ' ו' כ', מדרגה עוד יותר עליונה. ואכלתיך נחלת יעקב אביך, יעקב אביך נחלה בלא מצרים. כן? שכל השומר שבת מנחילים לו נחלה, נזים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר, ואכלתיך נחלת יעקב. שמה נאמר ביעקב? ופרצת ימה וקדמה. לגבי אברהם ויצחק לא נאמר ופרצת. אז זה נחלה מוגבלת. אצל יעקב, נחלה בלי מצרים. אז לכן דווקא נחלת יעקב אביך. יש מוסיפים גם, זכור את יום השבת לקדשו וכו' וכו'. לצערי הרב, שמעתי פעמים רבות אנשים אומרים זכור את יום השבת לקודשו. זה פשוט טעות, זה לא מה שכתוב בתורה. מה שכתוב לקדשו. פתח בקוף, דגש בדלת. לקדשו, לא לקודשו. בסדר? מה? בסדר, זה פשוט, כיוון שזה טעות מצויה, אז ראיתי לנכון להעיר עליה. טוב. אומר הרב, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלא מצרים וכולי, נותנים לו משאלות ליבו. כתוב אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת, נכון? שומר שבת מחללו, נכון? זאת אומרת, אז לכם, למה הוזכר אנוש? כי אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, בכל זאת מחול לו. אל תקרא מחללו, אלא מחול לו, מוחלים לו על כל עוונותיו. כשאת השאלה, למה אמרו דור אנוש? האם דור אנוש זה עבודה זרה יותר חמורה או פחות חמורה? בפשטות פחות חמורה. נכון שאנוש הוא מהפותחים בטעות של עבודה זרה, אבל בסופו של דבר, אנוש לא התכחש לזה שצריך לעבוד את השם. כלומר, מלבד לעבוד את השם, צריך לעבוד גם לכוכבים. ברור, אבל הוא חשב ודאי לעבוד את השם. אבל מי שעובד עבודה זרה יותר גרוע מדור אנוש. כן, זאת אומרת שהוא שוכח לעבוד את השם בכלל. על זה אני חושב שנאמר, לא נאמר, שמוכלים לו על כל עוונותיו. טוב. אז כנראה שיש הבדל. מה? אנוש חשב שצריך לעבוד גם את השם וגם את הכוכבים. בסדר? אז אם יש מישהו שהוא כזה היום, והוא שומר שבת, מחול לו על כל עוונותיו. אבל אם הוא שוכח, אם הוא לא כדור אנוש, אלא יותר גרוע מזה, לא ימחלו לו. עכשיו אני רוצה להסביר למה. כי שבת זה מזכיר את מעשה בראשית. אז זה מזכיר שיש מישהו שברא את הכל. אז לכן, זה כעבודה זרה של דור אנוש. או, טוב. כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלא מצרים וכו', נותנים לו משאלות ליבו, שבת, קוף, יוטט, עמוד, א'. והוא מחד קרע. למדו את זה מפסוק אחד, מדכתיב, והתענג על השם, והיינו עונג שבת, וייתן לך משאלות ליבך, דהיינו משאלות ליבו. זה הפסוק, כן? והתענג על השם, וייתן לך משאלות ליבך. איך אתה מתענג על השם? שבת. ויתן לך משאלות ליבך. ואכלתיך נחלת יעקב אביך, דהיינו בלא מצרים. ונראה לעניות דעתי דמשך שייכה להדדק. כלומר, ההדדק. כלומר, הרב אומר ששתי הדרשות האלה, גם שנותנים לו משאלות ליבו, וגם שיש לו נחלה בלא מצרים, וזה למדו את זה משני פסוקים, זה קשור אחד לשני. איך זה קשור? ויש לומר, דעיקר השכר הוא נחלה בלא מצרים. הרי מה אתה רוצה? משאלות ליבך. משאלות ליבך זה דבר קטן. אדם למשל רוצה, אני יודע, הוא רוצה מכונית. אז הוא מתפלל שתהיה לו מכונית. אז זה משאלות ליבו, אבל זה קטן. לעומת נחלה בלא מצרים, שאין לזה גבול. אז אומר הרב, עיקר השכר זה הנחלה בלא מצרים. אמנם, כל משהו בלא גבול, אי אפשר כלל שהאדם הגבולי ישתוקק ויתאבל לזה מצד טבעו. אומרים לך, תשמע, יהיה לך נחלה בלא מצרים. תשמע, זה לא מעניין אותי, אני רוצה מכונית. אך בתור מתנה נותנים לו משאלות ליבו. שליבו ישאל דברים יקרים ונכבדים, שהם נחלה בלא מצרים, ונעשה ראוי לקבל המתנה שנחלה בלא מצרים. אז אומר הרב, אומרים לו, לא, אתה תשתוקק שמשאלות ליבך יהיו נחלה בלא מצרים. אל תבקש דברים מוגבלים, תבקש להידבק בנחלה בלא מצרים. אז זה שינוי, זה חינוך פנימי שאדם צריך לחנך את עצמו להשתוקק אל הבלתי מוגבל. בסדר? טוב. נכון, אפשר להשתוקק לבלתי מוגבל מצד, אני יכול לענות? מצד הנשמה. כן, נכון, אבל פה, כן. נכון, אפשר להגיד משהו. זאת אומרת, אז איך בכל זאת אפשר להגיע להשתוקקות הזאת? על ידי הנשמה. יש לאדם נשמה. הנשמה שלנו היא בלתי מוגבלת. ולכן מצד הנשמה יכולה להתפתח, אם אני ער לשיח של נשמתי, אני יכול גם להשתוקק אל הנחלה בלא מצרים. מובן? טוב. כן, ודאי. בוודאי. תלוי. לא יודע. זה בכל אדם יש נשמה, לא?
יש.
אז זהו, אז אפשר להתרגל. אפשר להשתוקק, אפשר, אפשר. למשל, אתה משתוקק, זה אני יודע. טוב. עכשיו אנחנו עוברים לפסוק פה יש עוד פירושים, כי פה יש הרבה, הטקסט של התפילה לא כל כך הרבה פירושים. טוב, עמוד רש א' במהדורה החדשה, שזה עמוד קוף ממתת במהדורה, סליחה, אתה צודק, עמוד קוף צדיק ח' במהדורה החדשה, שהוא עמוד קוף ממבב במהדורה הישנה. זה מדבר על תפילת מנחה של שבת. מנחה, מנוחה וקדושה. כן, יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. עכשיו, יש בשבת הערך הסוציאלי. טוב לנוח. למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. כן, וזכרת כי עבד היית במצרים ועבדך השם אלוהיך. כך כתוב בדיברות של פרשת ואתחנן. מצד שני כתוב, על כן בירך השם את יום השביעי, ואת יום השבת, ויקדשהו. כלומר, יש גם צד של קדושה בשבת, לא רק עניין של מנוחה. הרי מעיקר הדין, אם אדם עמל כל השבת, אבל לא עשה מלאכה, אבל פי שהוא יצא עייף מאוד, אבל הוא לא חילל שבת. כן? למשל, אדם התהלך מפינה לפינה כל השבת, היה מלצר, למשל. הוא עסק במלצרות כל השבת. אז בסוף השבת הוא גמור. אבל חילול שבת לא היה כאן, נכון? כך שיש בשבת שתי בחינות, מנוחה וקדושה. אומר הרב, מנוחה וקדושה סמוכות אין זו לזו. יום השבת שכתובה בו מנוחה, גם קדושה אמורה בו. עניין הקדושה הוא באדם, שהוא מתעלה כל כך עד שאינו צריך לשום עמל להתגבר על יצרו, כי אם ממילא על ידי ריבוי ההרגל במעשים טובים ובלימוד, הוא הולך בדרך טובה ורצויה, ודרך השם הטובה הקבועה היא בליבו יותר מכל חמדה חושית. כן, זה ההבדל בין הישר לכובש. יש מי שבשבילו עבודת השם זה עמל, זה קשה, הוא כל הזמן במלחמה בין היצר הרע לבין היצר הטוב. ויש מי שאצלו זה פטור. הוא מזדהה עם הטוב, ללא מלחמה. זה האדם הקדוש. אומר, כן? זה קדושה. יש. ואז, ממילא, אינו משועבד כבר לרכוש לו ציורים נפשיים חדשים על ידי עבודת ריבוי עמל. כן, הרי מה עושה אדם כדי להתקדש? הוא צריך כל הזמן ללמוד תורה, לקבל השפעות טובות, הרבה, הרבה דברים. ואם הוא עוצר, הוא מאבד את הקדושה. אבל יש אדם שכבר יפנים את הקדושה, אז הוא לא זקוק יותר לרכוש עוד רכוש רוחני על מנת להיות קדוש. זה צריך ללמוד תורה כל הזמן, זה נכון, אבל זה לא קשור לעניין. אז אומר, ואז ממילא איננו משועבד כבר לרכוש לו ציורים נפשיים חדשים על ידי עבודת ריבוי עמל, שהיא כעול נחשבת למי שאינו הולמתו כראוי, כי מאליו הוא הולך וחושב דרכי האמת, והעולה על לבבו יהיה הכל לדרך הטוב והישר. כן, יש דבר מעניין. משה עשה קל וחומר, מדוע הוא שלח מלאכים אל סיחון. נכון? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא כמו מואב ואמון, שאל תתגר בו מלחמה, אלא התגר בו מלחמה. מה עושה משה? שולח שליחים. לדברי שלום ואמת לסיחון. הקדוש ברוך הוא אמר לך להילחם, מה אתה עושה שלום? אלא היה לו קל וחומר, נכון? ומה המון ומואב, בגלל שעתידה לצאת רק אישה אחת שרות ונעמה, שבגלל זה אמר הקדוש ברוך הוא לא להתגרות במלחמה, אז סיחון, קל וחומר, לא זוכר בדיוק. אז מסביר, רב אברום שפירא, אני זוכר אותו, הוא אמר, שמשה ידע אמנם שהשם ציווה עליו להילחם בסיחון, אבל אז הוא שאל את עצמו, אז למה אני לא מרגיש טוב עם זה? יש לי איזה קל וחומר שסותר את זה. לכן עשה מה שעשה. זאת אומרת שמשה הוא אחד כזה שיכול לסמוך על הרגשות שלו. מי אמר שהרגשות שלך הן נכונות? אולי אתה סתם טועה. זה ניתן לאמר באדם שאינו קדוש, אבל באדם הקדוש האינטואיציות שלו, הטבעיות, הן נכונות. ולכן הוא צריך להכניס את זה בחשבון.
אז
נכון,
איתו.
נכון, למה?
לא
נכון, אז מה אני יכול לעשות? אבל אי אפשר לבוא למידה זו, כי אם כשכבר השלים את חוק העמל במילואו, וטרח הרבה בערב שבת, שרק אז יש לו מה יאכל בשבת. אז מה זה ערב שבת? זה לפני שאתה קדוש. מה זה יאכל בשבת? כשהוא קדוש. כן, זה ההקבלה. ואפשר שהאדם יהיה בבת אחת מחובר אל המנוחה, וגם רחוק ממנה. שלעניין קניית מעלות יותר רמות, יצריך עדיין עמל ועבודה. ולעניין מה שהוא כבר עומד בו כבר, בלמידת מנוחה וקדושה. כלומר, יש מנוחה וקדושה, למרות שאתה יכול להגיע למדרגות נוספות של קדושה. קדושה על גבי קדושה. כן. יש לו יותר מנוחה, כן, יש לו מנוחה. נכון. ככל שאדם יותר גדול, כאשר יותר יצר, נכון. יצר גדול ממנו. ואחרי שהוא גבר עליו? לא, זה לא. לא, אז זה לא. זה בדיוק מה שהוא אומר. שיש מצב שאדם יגיע למנוחה. בקדושה הוא קונה מנוחה. למה לא?
לא הסכים להתרפות עד שהקדוש ברוך הוא לא אני אערב לך.
זאת אומרת שהיה מצב של ערב. לא, זה אומר שזה אפשרי. ואז הרב מסביר, מה זה הערב הזה? זה הקדושה של האדם שכבר הגיע למצב שכבר אין לו מאבקים. עמוד רש א' במהדורה החדשה, שהוא עמוד קוף ממתת במהדורה הישנה. צדקתך. כן, אנחנו במנחה של שבת, אומרים צדקתך, זה צידוק הדין. מה צידוק הדין? כי באותה שעה מת משה, וגם דוד. וגם יוסף. אז כיוון שיש לנו אנשים צדיקים שמתו במנחה של שבת, אז אומרים צידוק הדין, צדקתך. צדקתך כהררי אל, משפטיך, תהום רבה. אדם ובהמה תושיע השם. אגב, יש שאלה באיזה סדר אומרים את זה. בנוסח הספרדים זה הפסוק הראשון, והפסוק השלישי זה צדקתך צדק לעולם, תורתך אמת. אצל האשכנזים זה הפוך. זה מתחיל צדקתך צדק לעולם, בתורתך אמת, ובסוף צדקתך כהראל, משפטיך כתאום רבה. האמצעי נשאר אותו אחד. זה בצדקתך אלוהים עד מרוב. אף על פי, מה? יש לזה הסבר, מן הסתם. תמצא אותו, מה, אני יודע הכל? לא יודע מה זה. אבל עובדה. כן, אגב, בפוסקים זה כתוב צוץ. צדקתך וצדקתך, צדקתך. אז אתה יכול, אז לגבי הוו, אין בעיה, זה וצדקתך, אבל מה עם הראשון והשלישי? לא יודע. אף על פי, אז מה זה צדקתך כהר הראל? מה זה הר הראל? גבוה. כן? אבל יש משפט אחד תהום רבה, זה מאוד מאוד נמוך. כן? כן, אז זה כולל הכל. אז אומר הרב, אף על פי שצדקתך היא עליונה נשיאית כהר הראל, מגיעה היא במשפטיך לתהום רבה במעלת הטבע הגדולה. תהום רבה זה הטבע. ובני אדם שערומים בדעת כאדם ובהיותם משוללים הנטיות החומריות המסיעים עצמם כבהמה שתהיה להם תשוקה בהמית כדי להדריכם להיות עבודת תם להשם עבודת עבד במעלת הטבע העליונה שלמעלה מהנס. טוב, צריך להבין מה אני מדבר. הגמרא אומרת מה זה אדם, אדם ובהמה. בני אדם שהם ערומים בדעת, שהם מלאי חוכמה, ומשימים עצמם כבהמה. כלומר, אומר, אני לא, למרות שיש לי דעת, אני עושה כאילו אין לי דעת. מקבל עול מלכות שמיים גם בלי לחשוב. מוזר, אבל יש לך דעת. אז הרב אומר, מייחס את זה לדיון בספר הזוהר לגבי שני אופנים של עבודת השם, עבודת בן ועבודת עבד. הזוהר אומר, עבודת עבד זה עבודה מגונה. מה זה עבודת עבד? העבד עושה מה שאומרים לו לעשות. האם העבד צריך להבין מדוע אומרים לו לעשות? לא, לא ביקשו ממך להבין, ביקשו ממך לעשות. אז כך זה עבודת השם בתור עבודת עבד, הזוהר מגנה את זה. הוא אומר, זה מי שעושה כדי לצאת ידי חובתו, מה חובתי והעשנה. זה עבודת העבד. לעומת זה שעבודת בן. מה זה עבודת בן? משון בינה. בינה שאתה מבין למה אתה עושה. אתה חוקר את כוונת התורה. והזוהר אומר שהרי כל מה שעבד עושה לרבו, הבן עושה לאביו. אבל יש הבדל. שהבן מפשפש בגנזי אביו. מה זה מפשפש בגנזי אביו? מבין למה. מה שגנוז בליבו של אביו, הוא צריך לעבוד את השם מתוך הבנה למה זה נאמר. וזה בניגוד לאינטואיציה של הרבה דתיים שאומרים לא לחקור. ההפך, הזוהר אומר, אם אתה לא חוקר, זה עבודת עבד המגונה. אבל מצאנו שגדולי האומה נקראו עבד השם. נכון? משה עבד השם, דוד עבדי, משיח נקרא עבד השם. מצאנו הרבה. ישעיהו נקרא עבד השם. אז איך אפשר להגיד שעבודת עבד היא מגונה? אם בזה מתפארים או מפארים את גדולי האומה. אלא שיש עוד עבודה שלישית. יש עבד, יש בן, ויש עבד השם. עבד השם זה מדרגה של מי שהוא כבר ראוי להיות בן, ומרוב אהבה מתנהג כעבד. כלומר, אני כל כך אוהב אותך שאני אפילו לא רוצה להבין למה אתה אומר. אבל זה כבר, אם כן, זה ערומים בדעת, ומתנהג, עושים עצמם כבהמה, אבל זה לא שבאמת הוא בהמה. אז זה מדרגה שלישית, כן, שהוא כבר כך מאוחד עם מה שהוא השיג, שזה כבר הפך להיות אצלו כמעט כאוטומציה. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו, אפשר לקרוא בפנים. אף על פי שצדקתך העליונה, ניסית כאריאל, מגיע עם משפטך לתום רבה במעלת הטבע הגדולה, ובני אדם, שערומים בדעת כאדם, וביותם משוללים הנטיות החומריות, הם משימים עצמם כבהמה, שתהיה להם תשוקה בהמית, כדי להדריכה להיות עבודתם לשם עבודת עבד במעלת הטבע העליונה שלמעלה מהנס. אומר הרב כאן, הם מעוררים בתוכם תשוקה שהיא לכאורה בהמית, כדי להעלות את זה לעבודת השם. וביותם קונים בשכלם על ידי הגיעתם מידות קדושות באופן שיהיה להם בזה קניין טבעי, עד שטבעם יתה אותם לטוב, והם דומים בזה לבהמה, שכל פעולתה היא מצד הטבע לבד, ואדם ובהמה, כלומר מישהו גם כאדם וגם כבהמה ביחד, תושיע השם. לא, ערום הכוונה חכם. ערומים, הכוונה לא עירומים, אלא ערומים, חכם. כן, שבדל בין... האמת היא שהמילה ערומים היא רבים של שתי מילים שונות. ערום ועירום. ערום פירושו חכם, עירום הכוונה בלבגדים. בסדר, אז זה הכוונה, ערומים בדעת, הכוונה שהם חכמים. משון עורמה. אני בינה שכנתי עורמה. עמוד, רש ג' במהדורה החדשה, שהוא עמוד כופנון במהדורה הישנה. נכון. כן, זה במזמור בריחי נפשי את השם, מזמור קוף ד', שהוא מזמור שנאמר בראש חודש, גם נאמר במנחה של שבת, תלוי מתי ואיפה, אבל בקיצור, יש במזמור הזה, כותב רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, שהוא תמצית של כל מעשה בראשית. אז בתוך המזמור אומרים, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועד. הייתי זה קוף, נון, קוף ממתת, אבל בסדר. משרתיו אש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועד. כן, במהדורה הישנה זה עמוד קוף ממתת, כן, קוף ממתת עדיין, ואילו במהדורה החדשה זה בעמוד רש ג'. אז אני חוזר על הפסוק. עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועד. טוב, הפסוק הזה התעסקו בו הרבה הראשונים, מה המשמעות של מלאכיו רוחות, וכי המלאכים הם עשויים מרוח או מאש. הם לא עשויים, לא מרוח ולא מאש, נכון? אז הרמב״ם מסביר במורה נבוכים שהכוונה שהקדוש ברוך הוא משתמש ברוח ובאש כמו שהוא משתמש במלאכים. עושה מלאכיו רוחות, הוא לוקח את הרוחות ועושה אותם מלאכיו. כן, שהקדוש ברוך הוא עושה שליחותו בהרבה אופנים. אז יש לו שליחותו במלאכים של מעלה, ויש לו שליחותו ברוח ובאש. בסדר? ויש במדרשים שהמלאכים עשויים מרוח ואש, השאלה איזה רוח, איזה אש. קיצור, זה נושא שמטריד, והשאלה מהפירוש גם המילה מלאך. מלאך, בפשטות, הכוונה לשליח. בסדר? שליח לעשות מלאכה. מלאך, נקבה, מלאכה. מלאך, שליח מרחוק, ומשרת הוא מקרוב. מקרוב. כלומר, הרב כאן שם לב שיש פה ריבוי, יש פה שני ביטויים, מלאך ומשרת. מלאכיו רוחות, משרתיו ושלוט. אז מה ההבדל בין משרת לבין מלאך? אז מלאך, מלאך שליח מרחוק, משרת הוא קרוב. כן, למשל, אדם שיש לו משרתים, המשרתים הם לידו. מלאכיו זה מישהו שולח למקום רחוק. הרצון ייקרא רוח בתנועת שאיפתו. כן, זה הרמב״ם בספר מורה נבוכים. יש לו שיתופי שמות, אז יש לו פרקים רבים שבהם הוא מסביר משמעותה של מילה מסוימת בעברית. המילה רוח, המילה נפש, המילה אש, המילה אדם, וכל, כל מיני ביטויים. והוא מסביר גם את המילה רוח. אחד מהפירושים של המילה רוח, לפי הרמב״ם, זה רצון. למשל, ילדי רוחי. מה זה ילדי רוחי? הרצונות שלי. רוח זה רצון. את אשר יש שם הרוח ללכת ילכו. מה זה הרוח? הרצון. אז אומר הרב כאן, הרצון יקרא רוח בתנועת שאיפתו. למה קוראים לרצון רוח? כי יש לו כיוון. הוא שואף. והשכל יקרא אש. בעוז גבורתו. הלא כדברי כאש. מזה למדו שדברי תורה לא מקבלים תומה, כמו שאש לא מקבל תומה. זאת אומרת כשכתוב רוחות ואש, הכוונה לרצון ושכל. ירמיהו כף ג' כף ת'. בתפילה מתגלה כוח קדושת הרצון, ובתורה כוח קדושת השכל. הרי מה הכוח שבי שמתפלל? הרצון. אני רוצה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא כל מיני דברים שאני רוצה. מה? ודאי, הרי מה זה קדושת הרצון? זה, אני רוצה דברים, אבל אני רוצה דברים קדושים. אני לא רוצה את זה מסיבות לא טובות. בסדר? בתורה אני משתמש בשכל. אבל שכל לא סתם, לא כדי ללמוד מדע, אלא כדי ללמוד רצון השם. תגיד לו שאני לא נמצא. כן. אבל צריך... טוב, אני רואה שזה הולך להיות ארוך, ולא נספיק, כיוון שאנחנו צריכים עוד מעט... ניתם זמננו ועוד מעט המבזק, אז נשמור את זה לפעם הבאה. שלום.